טוב, תעבירו בינתיים. אפשר לזה, כן.
טוב, מי שזה רק הצטרפו שבוע. גם לי אין משיעור וב, סתם מקרות הגעתי השנה באלול, אז מי ש... הפרקים שנדבר עליהם היום, אני פחות רוצה להתמקד בסיפור ספציפי, אלא יותר במה שנקרא כמה פרקים. הפרקים שלנו הם כף ב' עד כף ד' על נדודי דוד. כולם פה הכינו את הפרקים סגורים, למדתם? פחות או יותר? טוב, אז טיפה, הדבר הראשון שאני רוצה שנעשה כדי שנוכל טיפה לדבר על המקומות שדוד עובר בהם, בשביל זה צילמתי לכם את המפה, מי שזה אצלו בצד השני, טיפה להבין בכלל את התמונה הכללית של נדודי דוד. הדבר הזה חשוב משתי סיבות. חשוב קודם כל להבין את הפרקים, ובעיקר להבין מאיפה דוד הולך. הוא לא הולך סתם ממקום למקום, המקומות שהוא מבקר בהם הם לא אקראיים. אנחנו גם נראה שיש שני חלקים עיקריים למסעות שלו. אחרי שנבין את התמונה הגדולה, אני גם רוצה להתעכב על שתי מקומות, כל אחד מהם שייך לחלק אחר של המסע. אני שוב מזכיר, דוד יש שתי חטיבות של נדודים. כל אחד מהם שייך לחטיבה אחרת, וטיפה להעמיק בהם ובדברים שהם מכוננים אצל דוד. עוד הקדמה שאני אגיד לפני השיעור, זה אני גם אשאל אתכם, מה כלי העזר הכי חשוב ללמוד על דוד המלך? ספר תהילים, יפה, למה ספר תהילים? כמובן שדוד לא כתב את כל ספר תהילים, אבל יש לנו הרבה פרקים שלא רק דוד, יש הרבה פרקים שדוד כתב אותם וקשה לדעת מה הם מתארים, אבל הם מתארים את עולמו הפנימי, אבל יש פרקים שמתארים לא רק את עולמו הפנימי, אלא גם אירועים שהוא עבר, מקומות שהוא היה בהם, וחוויות שהוא עבר. הייתי אומר אפילו תהילים מתפקד מעין יומן של דוד המלך. אין לנו הרבה דברים כאלה בתנ"ך, כן, שלמה המלך לא ישב וכתב ביום שהוא הקים את המקדש מה הוא חשב ומה הוא הרגיש. וגם אברהם אבינו לא כתב יומן עקדה. אבל דוד המלך יש לו יומן מלחמה, ויש לו יומן נדודים, ואנחנו נקרא חלק מהפרקים האלה כדי להבין טיפה את הנדודים. אבל לפני זה באמת אני רוצה בבקשה שתסתכלו במפה שלפניכם. בסדר? יש מישהו בלי... עם כל החיצים המסובכים, אני קודם כל רוצה לשאול, האם אתם יודעים מה המקום שממנו דוד יוצא? זוכרים טיפה? אני הולך טיפה אחורה לפרק כף. יש את סעודת ראש חודש, נכון? דוד נחסר, מחכה ליונתן, יונתן ודוד הולכים לשדה, ויונתן מסמל לו, הנה החצי ממך והלאה, וצריך לברוח, ולאן? מאיפה כל זה קורה? גבעת שאול לא מדויק, אבל... מה זה? סיף סלע איתם ששימשון מתחבל שם. קרוב, זה ספר אחר. זה ליד הסלע, נכון, אבל הסלע עצמו ממוקם כנראה ליד ארמון שאול. איפה ארמון שאול? בגבעת שאול, גבעת שאול. איפה למקרים אותה היום בדיוק? עם טיפה צפונית לירושלים או משהו כזה, טיפה באזור, אומרים ליד עון... קיצור, אני לא נכנס כי אני לא הכי בקי ברן, אבל באזור צפון מערב ירושלים. בכל מקרה, מגבעה לאן דוד בורח? ל? נוב, מצוין. מנוב ל? אם אתם זוכרים, זה עוד בפרקים שלנו, פרק א', לגת, מצוין. כאן נעצור, איפה זה גת? סלע פלישתים, כלומר מה דוד עושה? איך קוראים לזה היום? גייס חמישי, בסדר, דוד עובר למחנה האויב, הוא גם יחזור לשם, זה מפתיע, הוא יחזור לשם עוד פעם, אחרי כמה וכמה תהפוכות שלך, אבל כשהוא יחזור לשם זה כבר יחזור ממקום שונה, הוא חוזר דרך אגב עם גדוד, הוא חוזר כמלך עצמאי, ואחיש מלך גת בפעם השנייה, לדוד כבר שלטון עצמאי, מי שמכיר את הסיפורים הוא גם נלחם שם באמלק, ומתחיל שם להיות מאוד עצמאי, אני לא נוחש, אבל נושך אפשר לשלטן. אבל זה כבר פעם שנייה, הוא בורח לגת, ומה קורה שם? מה הוא קולט בגת? שזה לא בשבילו, לא המקום שלו, מזהים אותו כגיבור ישראלי. מגת לאן הוא בורח? ופה אנחנו נבקש שאני לפתוח לפרק כף א', כף ב', סליחה. יפה, מערת הדולה. איפה זה הדולה? מישהו פעם היה בהדולה? דרומית, מערבית, נכון. הדולה ממש ממש קרוב לפה, הם יורדים פה את הירידות של בית שמש, מגיעים, צומת האלה, אתם מכירים? יש צומת הציון עם הלוויינים? צומת אחרי זה, מי שנוסע למרכז. קיצור, למטה זה כבר גבול חבל אדולם. מה מיוחד באדולם? למה דוד מגיע לאדולם? אוקיי, אז בואו קודם כל, פה אני רוצה להסתכלו על המפה, אתם רואים גת, היא נמצאת בצד שמאל של המפה, בצד מערב. אם תסתכלו על החיצים מהגבעה שנמצאת למעלה במפה, הגבעה היא בבנימין, צפונית לירושלים, דוד בורח לגת ומגת לאדולם, אדולם נמצאת טיפה מימין, אתם יכולים לראות את החיצים. שימו לב, אני אנסה דרך המפה להראות את זה, מגת ושמאלה, איך נראה השטח? מגת מערבה, יודעים קצת לקרוא מפה? אין שם כלום, בסדר? אין שם כלום כי אין שם גובה. במפות תמיד קשקושים מסמנים גובה. אז פה אנחנו רואים בעצם רק חול וחול, אבל בעיקר מישור, כלומר מישור החוף. מי שלט במישור החוף? פלישתים, יפה. מימין, לא בדיוק לגת, מימין לאדולם. מה אתה מתחיל לראות במפה? המון המון קשקושים, שזה באמת, מה זה אומר? הרים, ההר. ארץ ישראל בנויה במישור החוף, מההר המרכזי. ההר מתחיל בבאר שבע וסופו בעמק יזרעאל, ג'נין זה סוף ההר. כל זה שדירת ההר המרכזית של ישראל, ודוד נמצא באדולם. איפה אדולם נמצא? אתם יכולים למפות אותה מבחינה טופוגרפית? על גבול ההר. יפה. בין השפלה זה באמת איפה שזה מתחיל, מה שנקרא, להשתפל, להיות נמוך, ודוד מתחבא שם. איפה הוא מתחבא באדולם? וילך דוד משם, אני בכ"ב פסוק א', וימלט אל מערת אדולם. מישהו פעם היה במערת הנטיפים? שמעתם? זה לא רחוק ממערת אדולם באזור, וגם לא רחוק מתווי הקרקע. גם מערת הנטיפים נמצאת על המורדות של הרי ירושלים, מערת אדולם היא דרומית יותר. איזה מערה ספציפית קשה לזהות, אבל יש שם המון המון מערות, הם גם שימשו מסתור בכל מיני מקומות, בית גוברין, מישהו שמע? לא רחוק. כל המקום הזה מלא מערות גיר, מי שיזכיר. למה דוד מתחבא במערה? הוא מצפה שלא ישימו לב לנוכחותו. כנראה לא מדובר על כוך בסלע, אלא מערה רצינית. ומה הוא מקים שם? תסתכלו בבקשה בפסוק א' ופסוק ב'. אוקיי, תקרא. פסוק ב'. כן, פסוק ב', והתקבצו אליו.
והתקבצו אליו כל איש מוצג וכל איש אשר לא נושא וכל איש
נושא.
אשר לא נושא וכל איש הוא הנפש, ויהי עליהם נשא ויהי אותם המועטים.
כלומר?
מחנה.
מחנה ולא סתם מחנה. מה זה 400 איש? גדוד. זה גדוד, דרך אגב, בתנ"ך כמה זה? מי שיודע את המספר? 600. זה לדוד בהמשך 600, אנחנו נראה את זה בפרקים, כרגע יש לו 400. דוד מתחיל להקים צבא, למה הוא עושה את זה באדולם? כן. נכון, מערה זה מקום טוב. אני אגיד שני דברים שאחד מהם הוא באמת ברובד יותר רעיוני, אבל יכול להיות שדוד, לא יודע אם הוא היה מודע אליו, אבל איפה אדולם נזכרת פעם ראשונה במקרא? תפתחו בבקשה בראשית למדחת. בראשית למדחת פסוק א'. בבקשה, אני לא טוב בשמות, אז אני אגיד אתה, אבל תקרא. מה השם? ברוך, אז ברוך, תקרא בבקשה. אני מצטער שאני אשמע. אוקיי, וכי הסיפור אחרי זה שם, כמובן, כל הסיפור של יהודה, אשתו, שלושת בניו, ותמר שנכנסת לסיפור. בסוף הפרק, תסתכלו בבקשה בפסוק למד, פסוק כ"ט ולמד, מי נולד, ויהי כמשיב ידו, והנה יצא אחיו, ותאמר פרצת עליך פרץ, ויקרא שמו פרץ, ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני, ויקרא שמו זרח. שושלת מלכות בדוד, מאיפה הוא מגיע? מה? מפרץ, איפה זה כתוב? סוף מגילת רות, יפה שאתם זוכרים. סוף מגילת רות, אלת כן, אלת הולדת פרץ, פרץ הולדת חצרון, וחצרון הולדת רם, ורם הולדת נדב, ואישה הולדת דוד. זה השושלת יוחסין. איפה כל הסיפור הזה קורה? באדולם. ואת איש אדולמי. הפעם השנה שאדולם נזכר, יהודה פורש מאחיו, כן? עד אז והיו בני יעקב 12. יוסף נמכר, זה השבר הראשון במשפחת יעקב, ואחרי המכירה יהודה יורד לאדולם. שם יהודה מתחיל את עצמאותו, כל הסיפור של תמר ולדת, בעצם אבות המלוכה, שזה פרץ וזרח. האם דוד שהוא הולך לאדולם מודע לזה? שאלה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אבל השאלה השנייה קשורה ל... איך קוראים לך?
ילידיה.
ילידיה, למה שילידיה אמר, באמת, גם השטח מאפשר לו, וגם אני חוזר לנקודה שאמרנו שאדולם יושבת על הגבול בין המדבר, בין השפלה, סליחה, להר, על התפר בין מלכות פלישתים למלכות ישראל. דוד נמצא בגבול, ולאט לאט לאט מתחיל לכונן את מלוכתו שמקים לעצמו גדוד, מי מתקבץ אליו? תחזרו בבקשה לשמואל ב' פרק כ"ב. איזה אנשים מתחברים לדוד? כל איש מצוק, איש אשר לא נושה. מה זה איש אשר לא נושה? פושטי רגל, בעלי חובות שיש להם, מה שנקרא מאפיה, שבאים לגבות. וכל איש מר נפש, עם זה מקימים צבא? אני אשאל עוד שאלה, איך דוד מרגיש בחברת האנשים האלה? דוד נמשך למלך על ידי הנביא, ואלה אנשים שמסביבו, אני יכול להגיד להם שהם לא, כנראה לא למדו בבא בתרא כל היום, אלא... מה זה? ביזיון, מה עוד? מה אתם הייתם מרגישים מילולי? בואו שנייה את... מה זה?
בדידות.
בדידות. מה אתה אומר? שב. יונתן, מה אתה אומר?
אנשים ש... זה טוב
מהחברת,
אבל לא מלך
הארץ. דוד יכול לראות פה את עתידו כמלך? שאלה טובה, הוא מתחיל. טיפה באמת כדי להעמיק בחוויית המערה, שזה באמת המקום שאני טיפה רוצה להתמקד בו, אני מדבר שוב, זה החטיבה הראשונה של נדודי דוד, מגבעה לגת וחזרה לגבול ישראל באדולם. תפתחו בבקשה תהילים פרק, מי שיודע, פרק קצת מוכר, קוף ממב, אומרים אותו לפעמים ככה כשנמאס להגיד את קוף למד, אז יכולים קצת פרקים מגוונים, אז אומרים גם אותו. מה זה? כן, זה פרק באמת, תכף נבין גם למה. מתנדב אמיץ, קדימה, מה השם?
אסף. אסף. משכיל לדוד ואותו במלאכיה. קולי אל אדוני יזק, קולי אל אדוני יחמק. אשפוך לתנור שפי, צרפי לתנור עלי. והתעטף עליי רוחי, ואתה ידעת נתיבתי דורך ועליך תמנו פחי. הבית ימין עורר ואין לי מכיר, רבד בנות ומיני אין דורך של נפשי. זעקתי אליך, אדוני, אמרתי, אתה מחצי חלקי בארץ לכם. הקשיבה אל נפי, כי דלתי מאוד עצילן מרודפי, מרודפי, כי הם צו ממנו. הוציאה ממסגיר נפשי להודות את שמך,
מקריאה הראשונה של הפרק, שוב, תבואו קצת על הפסוקים בעיניים, מה האווירה של הפרק הזה? בלי הסוף הטוב.
בדידות.
בדידות ופחד. אני אקרא את הפסוק שלפי דעתי הוא הכי חזק, פסוק ה', הבית ימין הוא רב ואיני, מכיר עבד מהמוס ואיני, אין דורש לנפשי, אף אחד לא חושב עליי, אני לא מעניין את אף אחד. זה דברים של מלך? מה אתם אומרים? איך דוד מפה ממשיך הלאה? הרי תזכרו, אני אומר, זה דבר שלפי דעתי חשוב להבין בכל הסיפורים, מי שדוד נמשך למלך עד שהוא מגיע למלוכה, הוא מודע לזה שהוא מלך, הוא נמשך על ידי הנביא. והוא כל הזמן צריך להתמודד עם זה, להתמודד עם מלך אחר שרודף אותו, עם שאול, להתמודד עם זה שהוא לא יכול להיות בארץ ישראל, להתמודד עם זה שהוא לא יכול להיות אצל פלישתים, אין לו מקום, הוא תקוע במערה הזאת, בין פלישתים לבין ישראל על הגבול, ומה הוא מרגיש?
דוד היה מאוד מערה.
יפה. אנחנו תכף נגיע למערה השנייה, המערה שמדובר עליה בפרק כף דלת, מערת עין גדי. יש אמנם פירושים שונים, אני מעדיף את הפירושים שמדברים על המערה כמערת אדולם, כי על עין גדי יש איזה קובץ פרקים אחר. קובץ הפרקים של המדבר הוא מינון עד סמך, ג' סמך דלת. בפרק הזה ממוקם אחר. גם במערת אדולם, סליחה, במערת עין גדי, אני לא חושב שדוד היה באותה נקודה של בדידות שהוא מתאר פה. בסדר, אנחנו גם נגיע לעין גדי, זה יהיה התחנה השנייה שלנו, אבל המערה הזאת היא משקפת את המסע הראשון של דוד, שהוא בורח מגת, מתקבצים אליו 400 אנשים, ופה אני רוצה בבקשה שתקראו שוב את פסוקים ו' עד ח' ותגידו לי מה במזמור הם משנים. אנחנו לא לומדי טילים בעיון, אבל מה הנימה שלהם? מה ההבדל בינם לבין הפסוקים הראשונים? בכללי. מה השם?
עדיאל.
איך?
עדיאל.
עדיאל, מה אתה אומר? מה משתנה בהם? משהו מאוד פשוט.
אני מה הופכת לנימה של תקווה ותפילה?
מצוין, מצוין, זה מה שחיפשתי. למה? הפסוקים הראשונים הם תיאור. בי תעטף על הירוחי, אתה עדת לבתי, התמנו פחלי, הבית ימין הוא רב וכו' וכו' וכו'. ודוד, מה לוקח את זה? לוקח את זה לכיוון של תפילה. זרקתי אליך השם, אמרתי, אתה מחסיך חלקי בארץ החיים. והסוף מה הסוף? בי יכתירו צדיקים. יכתירו? מה זה יכתירו? כתר. בסדר, אז יכתירו גם, יכתירו זה יכול להיות גם יקיפו, אבל יקיפו צדיקים. בי יכתירו צדיקים, הכוונה שאני אמלוך עליהם. דוד מסיים עם איזשהו רמז למלוכה, אני לא חושב שהוא אומר פה את המלוכה באופן מפורש, אבל השורש הזה יכתיר, הוא לא סתם מגיע לפה. לדוד יש תקווה, ואני חושב, וזו נקודה שאני רוצה לשים פה כנקודה ראשונה שנשים לי בדוד, לדוד יש תכונה אחת מאוד מיוחדת, היא גם חוזרת בהרבה הרבה פרקי תהילים, מי שככה יצא לו להגיד בקביעות, שזה דבר מומס כשלעצמו. דוד הופך את הצרות שלו לתפילה. יהיה הבדל בין שני סוגי אנשים, יש סוגי אנשים, מה שנקרא, מיואשים, ויש אנשים עצובים אבל בעלי תקווה, וההבדל הוא דק. הרי דוד באותה מידה מה יכול לעשות? להתמקמק עם הצער שלו במערת הדולר. מי מתקבץ אליו? אנשים מראי נפש. כל הזבל, סליחה שאני אומר, הזבל של החברה מתקבץ לדוד. זה הגדוד שלו, עליהם אני מולך. מה, אני מלך של, של מה? של כל הזבל של החברה? מה זה? זה יכול להיות. זה בהרגשה של זבל. אבל באמת, בן, אני גם אומר שוב, שימו לב למקום הזה, מערת הדולה, מקום לא מפה ולא מפה, לא מההר ששייך לישראל, לא מהחוף ששייך לפלישתים, הוא לא מוצא לא מקום אצל פלישתים ולא אצל ישראל, הוא תקוע במערה הזאת לבד, ובכל זאת הנקודה הזאת, זעקתי אליך השם, את הנקודה הזאת של לקחת את הצרה שלו לזעקה, אנחנו נראה גם בהמשך, לפי דעתי, לא סתם תהילים נקרא על שמו של דוד, כי תהילים זה אחת הנקודות המשמעותיות שלו. תהילים זה לא איכה. באיכה אין אימא של תפילה. מלבד סוף הפרק האחרון, שגם הוא לא בטוח שהוא כמה תפילה. יש בו אולי תקוות של מיואשים. אבל, ובהרבה הרבה נבואות, הנביאים מסמרים, הם מדברים על תוכחה ולא מסיימים בתקווה. דוגמה הכי מובקת, התוכחה שלא מסתיימת בתקווה היא התוכחה של פרשת כי תבוא. לא, פרשת כי תבוא היא קשה מאוד לקריאה, כי היא נגמרת, כן, ונמכרתה שם במצרים, לעבדים ולשפחות, ואין קונה, אלה דברי הברית, ככה מסתיימת הברית, יש סוף רע. ודוד לא מוכן, ודוד אומר, אני מתפלל ולוקח את זה, וזה דבר שחוזר בכל פרקי תהילים. אנחנו נראה את זה גם בתחנה השנייה, ויכול להיות שזה גם מה שגורם בכלל לדוד להמשיך לזוז. אנחנו ממערת הדולם נתקדם לתחנה הבאה שלו, תחזרו בבקשה לשמואל כף ב' פסוק ד', סליחה, פסוק ג', בקריין אמיץ.
איך דוד משם מצפה מואב, ויום המלך מואב, יוצא מהאוויר ממי, חן עד אשר אדם מעשה לי אלוהים, ונחם את פני מלך מואב, וישבו עמו כל ימי יום דוד במצודה.
מצוין, למה דוד הולך למואב? מה הקשר שלו? מה זה? אוקיי, האם מלך מואב היה מודע על היחוס הזה? כמה דורות עברו? לא, בועז, עובד, ישי, דוד. ארבעה דורות. בסדר? לא הרבה. יכול להיות. כן? לנו, אנחנו ברור מה, דוד, רות המואביה. לא בטוח שמלך מואב עשה את הקישור. מה מסופר לנו על מלך מואב אצל חז"ל? מה הוא עשה להורי דוד, אתם מכירים? רק את הורי דוד, ואחרי זה דוד, מה עושה למואב? יפה, מואב. שמואל בית פרק ח', אתם לא צריכים לדפדף, אני אקריא לכם. רק שתראו מה היה הסוף עם מואב. ויהי אחרי כן ויך דוד את פלישתים, ויך את מואב וימדדם בחבל השכב אותם הארצה, וימדד שני חבלים להמית ומלוא החבל להחיות. זה פסוקים שקצת קשנו לקרוא בתנ״ך על סלקציה כזאת של שני חבלים, כן? פשוט משכיב את כולם, אורך שני חבלים, כנראה זה מידה של מרחק. שני חבלים למיטה וחבל אחד להחיות. זה מעשה מאוד 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 לא פשוט לקריאה. חזרנו אומרים ש... שורשו פה, דוד הולך למואב, שימו לב למפה, חוצה את הקווים מזרחה. כאן אנחנו מדברים על המעבר בין שני המסעות של דוד, המסע הראשון שנגמר במערת הדולם, גיבוש הגדוד. דוד חותך את כל ארץ ישראל, מגיע למואב, נמצא בצד מזרח. איפה זה בדיוק מצפה מואב שהוא הגיע אליו? לא מסומן. ואתם רואים שם במלבן בצד ימין, דוד מעביר את הוריו לארץ מואב, ואז כן, הוא מניח אותם שם, מקווה שהם יהיו בשלום, כי מה הוא מבין שהוא הולך עכשיו? עד אשר אדע מה יעשה לי אלוהים. מה זה מה יעשה לי אלוהים? מה זה מה יעשה לי אלוהים? מה יהיה גורלי אם אני אזכה להיות מלך? הוא מניח את הוריו כי הוא אומר, יש מקומות שלא לוקחים אליהם את ההורים. כלומר, הוא פניו למה? למלחמה. האם דוד נלחם? ודאי שכן. הוא נלחם, תכף אנחנו נראה, יש לו מאחת מלחמות קרובות, מלחמת קהילה, ואחרי זה עוד כמה. הוא נמצא במצב קרבי, אומר להורים שלו, תרחקו. נמצא שם במואב, ומשם מתחיל המסע השני. תסתכלו בבקשה פסוק ה', בבקשה. שקרה.
ומרגעת הנביא, בן דוד, לא תשב במצודה, לך ומגעת לך יר צמדה, וירך דוד,
ויבוא יר חרת. יר חרת, עכשיו אני רוצה שתסתכלו במפה, נמצא בצד המזרחי. אני בכוונה עובד עם מפה כדי שתבינו גם טיפה, באמת, שדוד נמצא כל פעם מצד אחר של ההר. אם מקודם הוא היה, אם מקודם במערת הדולם היה בצד מערב של ההר המרכזי, נמצא עכשיו במזרח, מדרום החברון, יר חרת, זה ליד מדבר זיף. השם זיף מוכר לכם מהפרקים, הזיפים שהלשינו על דוד. דוד עכשיו מתמקם מצד מזרח. ממש בצד מזרח? מדבר. אוקיי, דוד מגיע ליער אחרת, אחרי זה הוא מגיע לזיף, כן, זיף כמובן. אני מדלג טיפה על פרק ב' כי זה הסיפור אחרי זה של שאול והריגת כהני נוב. אני מגיע לפרק ג', פסוק א', ויגידו לדוד למור, הנה פלישתים נלחמים בקהילה. קהילה היא נמצאת בצד השני של ההר, דוד יוצא מהמדבר, חושש להסגרה וחוזר, אם תהיו איתי, בכ"ג י"ג. אתם נמצאים? ויקום דוד ואנשיו, אחרי שהוא חושש, אנשי קהילה מסגירים אותו, כ-600 יש, דוד כבר מקבץ עצמו את הגדוד המלא, ויצאו מקהילה והתהלכו באשר התהלכו, וכו' וכו', ויש את דוד במדבר במצדות. מה זה מצדות? מצד. שמעתם פעם את המילה מצד? שרת הבאות ראיתם? ראיתם? יש בסרט השני את המצודה? מצד הקרן קוראים לזה. זה מצד. אבל זה בסרט הבאות. בתנך מצד זה פסגת הר גבוהה. בסדר? במדבר יהודה הייתם? זאת השאלה יותר חשובה? אז גם למי שהיה וגם למי שלא, סיבמתי ככה כמה תמונות קלות לאווירת המדבר. מה שאתם רואים למטה, הצוקים האלה, זה נקרא מצדים. בסדר? התמונה הראשונה העליונה. מצדה היא כבר שמעובד, אבל מצדה לא סתם יושבת על ההר שלה, כי ההר שלה הוא חתיכת מצד. את לא סתם הורדוס בחר לשים שם את הארמון שלו, זה הר שממש ממש ממש שפיצי, מפואר מאוד, קנה לו את השם בכבוד, אבל מצדות, זה התמונה הראשונה שאתם רואים, זה מצדות. בסדר? אזור טרשי, מחודד, צוקי. משם דוד מסתובב, ושימו לב שוב לביטוי, והתהלכו באשר התהלכו. מה הביטוי הזה מתאר? מה זה והתהלכו באשר התהלכו? נוער הגבעות, בסדר? מסתובבים, הולכים לאיפה שהם רוצים, בלי בית, ותזכרו שוב מי החבר'ה של דוד, זה באמת נשמע כמו החבר'ה של, לא יודע מה. לא המיינסטרים של החברה, והתהלכו באשר התהלכו, הם נודדים, יושבים במדבר, ושם הם הולכים לבלות עד... מה התחנה הבאה של דוד אחרי המדבר? קהילה, הלכו, חזרו, נמצאים במדבר, דוד אחרי זה, אני לא אקרא את זה, אבל שימו לב במפה, אתם רואים חץ למטה שכתוב מדבר פרן? מדבר פרן, מישהו יודע איפה זה? מדבר פרן, אם יצא לכם להיות בחיל השריון, אם תזכו, מדבר פרן זה איפה שיזפון, הבסיס נמצא, זה אזור אחד קצת צפונית לאילת. אם יש את הרי אילת, אז האזור לפני קוראים לו פרן, שם את נחל פרן הוא הנחל עם הרוחב הכי גדול בארץ, מקום מדברי לחלוטין, רחוק מאוד 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 מירושלים. עד לשם דוד מגיע בנדודיו במדבר, זה אני אומר החטיבה השנייה שלו, הנדודים המדברים, המון 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 זמן נמצא במדבר, בסופו של דבר הוא יעלה חזרה לגת, ומשם ימקם את פעילותו החדשה, ושם הוא יוצא גם למלחמה האחרונה ששאול נהרג בה, הוא בסוף פלישתים לא נותנים לו לצאת, אבל דוד נמצא במדבר המון 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 זמן, בתוכו מתרחשים שני הסיפורים שעוד תקראו, הסיפור במערת עין גדי, ש... דוד הזכיר, והסיפור השני של החנית וצפחת המים שבפרק אחר. עכשיו אני רוצה שנייה, אחרי שגם ראינו את המפה ואת שתי חטיבות המסעות וטיפה את ה... אני שוב מזכיר את חטיבת הנדודים באזור הדולם, על הגבול עם פלישתים, שהתאפיין בייאוש של דוד שקראנו, והחטיבה המדברית שדוד נמצא ביותר זמן. איך דוד מגיע ממקומות כאלה להיות מלך? וכשאני שואל את השאלה, אני גם רוצה שנייה שתפעילו את המחשבה, איך אתם הייתם מגדלים מלך? איך מחנכים מלכים? איפה מתפתחים להיות מלכים? מה זה? לא כמו משה. אז משה, תכף אנחנו נדבר עליו, כי הוא גם מעניין, ידידיה, מה אתה אומר?
יש את הנקודה שקשור לממשלה, היה לו הרבה כוח ומנהיגות, אבל לא היה משהו
מעצמאות, עכשיו הוא עצמא לגמרי. אוקיי, עצמאות זה דבר נכון. אני שואל אבל לפני זה, אתם עכשיו, נגיד, מלכי בריטניה, איך תגדלו את יורש העצר? מה תרצו שיהיה לו? איזה תכונות? איפה הוא ילמד? מי החברים שלו? מה יהיה סדר יום? תזרקו, חופשי, אנחנו לא ב...
קשר עם העם.
כבר כשהוא עוד מתלמד להיות מלך, אתה רוצה שיהיה לו קשר עם העם? הוא ילד קטן. אוקיי, אתה היית שולח אותו נגיד לעבוד בבתי המשפט, להסתובב קצת? מי עשה את זה? בתנך? אבשלום. אבשלום, מי שזוכר קצת הפרקים, הוא מסתובב, אני... טוב, לא נקרא את זה, חבל עכשיו להיות באלף סיפורים, אבל אבשלום מסתובב בבתי הדין, וכל אחד שבא הוא אומר לו, אני מצדיקך, אני מצדיקך, זה כתוב גם בפסוקים מחז"ל, מפתחים את זה מאוד, אבשלום עשה את זה, וככה אבשלום מכין עצמו את התשתית למרד, וזה מצוין. מה זה? בסדר, הדינמיקה שלו הוא שקרן, הוא כן, הוא דמגוג, זה לא משנה.
לא, זה ששיקר, הוא אמר אני מצליחה על השופט.
כן.
אבל הוא מתחבר להירציה הגבוהה יותר שלנו, והעם עצמו הוא היה נורא כאילו...
לא, הוא דווקא, כל איש, לא, כל מי שהיה לו ריב, הוא אומר בוא אני לוקח אותך, הוא בכל מקרה היה באינטראקציה גדולה עם העם. אבשלום היה פופולרי. כן, הוא גם היה יפה, הוא הבין את הניתוג הזה של עצמו. אבל זה דבר אחד. עוד דברים. מה מלך צריך?
מלחמה.
אוקיי, אימונים. יפה מאוד. יש קובץ, אני לא יודע איך קוראים לו, אבל יש... קיצור, מסמך שמתאר את האימונים של הנסיכים המצרים, ומתארים שם, הם צריכים לעמוד שעות של אימונים של נסיעה על מרכבה וירי בקשת מתוך המרכבה. מי שמצליח לעשות את זה, הוא עובר לשלב הבא. זה מאוד קשה לראות חץ בקשת תוך כדי, כי תחשבו שאתם עומדים על משטח שזז ואין שום דבר שמחזיק אתכם, אתם גם צריכים לקלוע. זה בחיי האימונים שלה, אבל ככה גידלו אותה. מה עוד? שפות, חשוב? השכלה? בסדר? חוכמה? משפטים? באופן כללי, איפה היה צריך ללמוד? אצל, לא יודע, אצל הפרופסור הכי נחשב באוניברסיטה העברית, זה מי שהיה צריך לחנך, נגיד. כן, אתם יודעים, אלכסנדר מוקדון שכבש את העולם, מי היה המורה שלו? אריסטו. בסדר, לא סתם הוא יצא איך שהוא יצא. אבל האם דוד עונה על משהו מכל זה? מלחמה, מצוין. מה המלחמה הזאת הביאה את דוד בסוף? אם כבר הזכרת מלחמה? דוד נקרא שופך דמים, הוא לא בנה את בית המקדש, אנחנו עוד נחזור לזה. אבל דוד לא לומד. הוא היה רועה צאן, הוא מגיע מהרועה צאן הזה, הוא נזרק לנגן אצל שאול המלך. יכול להיות ששם באמת הוא קצת קלט איך המון מתנהל, אבל הוא מסתובב במערות, במדבר, ועם אנשים ריקים ופוחזים. איך קם מפה מלך? מה אתם אומרים? מה זה? אוקיי, אז מה, אז אתה אומר שדוד צריך להתחיל את המנוחה שלו מאפס?
אני
לא יודעת
כאן אפס, אבל זה סוג של חינוך. חינוך הרבה יותר קשה, הרבה יותר זה. אז הוא לא מקבל השכלה שזה בעיה, אבל זה סוג אחר של חינוך, שיש שם אותו אפילו לצבח יותר. זה מוצא המצב הקיצוני הזה, אבל לא אידיאלי, מוצאים לנו יותר.
אוקיי, אני אקח את הדברים שאתה אומר, גם אני טיפה ארחיב אותם. בקצרה אני רוצה לעבור אתכם על כמה נקודות, אני אמין שאתם גם קצת זוכים את שמואל ב' את המשך מלוכתו של דוד. דוד הוא מלך אליטיסטי, זאת אומרת יושב במגדל השן ולא... איך דוד? אני אקרא לכם פסוק אחד שאתם בטח מכירים מסיפור העלאת אהרון, כן? זה פסוק מאוד מאוד מפורסם. והיה אהרון השם בעיר דוד ומיכל בת שאול. שאול כנראה היה יותר אריסטוקרטי, היה לו את ארמון שאול בגבעה בשאול, בגבעת שאול. ומיכל בת שאול נשקפה בעד החלום, ותר את המלך דוד מפזז ומחכה ומחרקר לפני השם, ותיבז לו בליבה. וכולי וכולי, אתם מכירים את הסיפור, אני מניע. תחשבו לעצמכם שמלך ישראל ניקח שנייה שוב, נקרב את זה טיפה אלינו, שביבי נתניהו יוצא להקפות שניות בבית הרב ונכנס למעגל עם כולם. ועוד יותר גר, הרוקד ככה כמו איזה, לא יודע. ככה זה דוד, רוקד ומפזז. זה סיפור. כן, הרי תמיד פה בשמחת תורה או בפורים, זה הרבה פעמים דבר בטח שכאילו לראות הרבנים מוקדים, זה תמיד פתאום הוציא אותו מכל כל ההדרת כבוד, זה דבר שמקרב מאוד. ודוד רוקד, כי, כן, היא אומרת לו, אחרי זה מיכל, אני אקריא את הביטוי כי הוא חשוב מאוד, היא אומרת לו, מה נכבד היום מלך ישראל, אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו, כי יגלות נגלות אחד הריקים. מה דוד היה צריך להגיד לה? אז הוא כמובן אומר, כן, ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי ועם האמהות אשר אמרת אימם אכבדה. למה אימם? איפה היה את האנשים הריקים האלה? המילה ריקים, נכון? נגלות אחד הריקים, איפה ראינו את המילה ריקים? והתקבצו אליו, כן? והתקבצו אליו, אני אקרא שוב את הפסוק. כל איש מצוק וכל איש שלום אשר וכל איש מר נפש והיה אל מסר. איזה אנשים אלה? אנשים ריקים, מאוד מסתובב בתנ"ך עם אנשים ריקים. דרך אגב, נפתח, מעניין הדימוי הזה. ובכל מקרה דוד אומר, איתם התחלתי ואיתם אני מלך. דוד אומר, מדבר על אנשים הריקים שאיתם הוא רוצה לרקוד אחרי שהוא מלך ישראל ויהודה ואחרי שהוא מלא את ארון השם, זה שיא גדול במלכותו. הוא ממשיך את הנקודה הזאת, הוא מחובר, הייתי קורא לזה באמת, לכל שכבות האוכלוסייה, וזה יפה שאמרת שבמקום להיות ספון, היינו חושבים שדוד הכי טוב שהוא יתגדל לזה בבית שאול. יראה איך המלך עובד, ואז התחיל למלוך, ולא, דוד נזרק מבית שאול, והולך להסתובב עם 400 אנשים ריקים מפוחזים, ואיתם הוא מתחיל את מלוכתו. זאת נקודה אחת. אני רוצה לחזור לשנייה לנקודה של ויתהלכו באשר התהלכו ולנדודים.
איך אני אשים לב, אתה רוצה להעיר, אבל אתה לוקח את הביטויים מיפתח, זה לא הביטויים.
לא, אני אומר, דוד לא נאמר ריקים.
לא, אבל הם לא רוצים ולא פוחזים.
לא, אתה צודק, לא, ריקים ופוחזים אני מדבר על זה, אבל דוד אומר, עם מה מכבד? עם אנשים אני רוצה לראות. הוא לא מכנה אותם ריקים, אני חושב שגם התנך לא... אולי גם הם לא היו כאלה ריקים, אבל בכל מקרה, הנקודה הזאת שדוד מוכן להיות עם האנשים, שאשתו, המלכה האצילית תקרא להם ריקים, אין בעיה, איתם אני רוקד. יפתח, אני שומר, יפתח הוא באמת, אתה צודק, אולי צריך לחדד את זה יותר, יפתח השוואה היא כמובן לא טובה, כי יפתח הוא לא כמו דוד, יפתח תופס לעצמו רק שוליים, יפתח הוא איש של שוליים, הוא מוצאו באמת, מוצאו מפוקפק, בן אישה זונה, והוא גם מתנהג ככזה.
גם יש כאלה שאומרים על דוד שמוצאו מפוקפק.
מה, של ייחוסו?
כן.
כן, נכון? שוב, אני אומר, יכול להיות שאני חושב שזה יותר דברים שהטילו כלפי דוד, שוב, לא חסר סיבות, הבן אדם מסתובב בגדוד של 400 אנשים, לא מהעילית של החברה, אבל אולי זה ההבדל, אולי זה בדיוק ההבדל.
זה היה מבין אותו לא נכונה, זה כל איש מצנק, כל שבר נושא וכל איש מרנב, זה אנשים מסכנים, זה לא אנשים בזויים, זה לא אותו דבר. זה לא אנשים שאין להם כלום בחיים חוץ מהלימוד, זה אנשים שאם הם נשארו של הבית כל הבן שלהם לעבדות, זה לא אותו דבר.
אבל אנשים הרבה פעמים, גם אנשים שאשר להם נושא, זה אנשים שהמקום הנפשי שלהם כרגע בחברה הוא, יכול להיות שהוא מבוזה ולא בזוי בעצמו. ואז אנשים ש... אני אומר, השכבה החברתית שלהם היא בזויה.
נכון, אבל זה לא...
לא, אני... אתה צודק, אני...
אנשים מסכנים, לא אנשים נשים.
אני מסכים לגמרי, אני חושב אבל שמה שחשוב זה התדמית שלהם. התדמית שלהם, מי מתקבץ את דוד? ודוד אומר, את האנשים האלה אני רוצה. שיהיו בעיניך ריקים, אתה צודק שצא להפתח, אולי באמת הם אנשים ריקים, ואני אומר, גם להפתח באמת, הולך בסוף למקום שהוא לא טוב. אני מסכים עם החידוד הזה, אני אומר, דווקא התדמית החברתית היא מתנגשת אצל דוד עם מיכל בת שאול, ודוד אומר, בזה אני בוחר, כי אני אומר, מפה הוא קם. הם לא, אתה יודע, הם לא ריקים. שוב, אני אומר, גיבורי דוד, דרך אגב, 400 גיבורי דוד אצל חז"ל זה מעמד של אנשים מיתולוגיים. יש גמרא בסוף קידושי שמדברת על גדודי דוד, בתור, מתארים אותם בצורה גופנית מאוד מיוחדת. הם מתארים שם גדודים בשלב יותר מוכן של 400 ילדים בני יפות תואר, אבל ברור שה400 שהם מתארים שם מתכתב עם ה400 הזה. אני לא אגיד שמתכתב מספרים אחרים, כמו 300. אבל זה כבר אני שזה, כן.
גם כאן, די מעולד שהם פורשים. זה אנשים חושבים שהם בורחים מהחוק.
אוקיי, אני שוב, בסדר, אני אומר, אני חושב אבל שוב שאולי, אפשר להתווכח, אני יותר, אני חושב, נותן למה שאביעד אומר, שזה יותר אנשים שהם בורחים מהחוק, כי החוק יאכל אותם, מאשר שבאמת הם פושעים. אבל אני חושב ששוב, מה שחשוב זה שאולי, אני אומר, אם נחזור לנקודה שלכנו בפרק קוף ממת, את האנשים האלה, דוד אומר, הוא לוקח, אומר, אני רוצה אותם. כמו שכשהבדידות שלו, הוא לוקח אותם ואומר, אז אני מתפלל על המלוכה. הוא לא שוקע איתם, הוא לא נשאר במקום הזה, ואפילו הם יהיו אנשים רעים. למרות שאני מסכים עם הבעד שהם לא.
זה פשוט שיש משהו להגיד על המלכה.
נכון, אנשים שאין להם מקום, גם לדוד אין מקום. אולי. נקודה נוספת, אני חוזר, סליחה שוב, ל"ויתהלכו בשר יתהלכו". מה הביטוי הזה מעורר בכם, "ויתהלכו בשר יתהלכו"? תדמיינו את דוד ואת הגדוד שלו, מתהלכים בשר הם מתהלכים. כמו מה זה נראה? מה זה? נכון, עם של נוודים, עם של נדים, מה נדודים מכוננים בנפש האדם? איזה מין מלך קם מתוך נדודים? מה אופי המלוכה שלו תהיה? כלומר, הדברים האלה השפיעו על דוד, אנחנו רואים שוב, האנשים שדוד נמצא איתם משפיעים עליו אחרי זה, בשיא מלכותו הוא אומר, בהם אני בוחר. מה משפיעים הנדודים האלה? אני אקרא פסוק אחד כדי לחדד את זה, תפתחו בבקשה דברי הימים... טוב, אני לא מכיר מהפעמים, אני אומר, דברי הימים, א', כ', ב', פסוק ז'. דברי הימים א', פרק כ', ב', פסוק ז', חילופי השלטון בין דוד, בין דוד ושלמה, כפי שמתואר מדברי הימים, מי שרוצה לקרוא? חבר. יפה, איש מנוחה, ו...
אני יכול דיבר מכל עבר מסביר, כי שלמה יהיה שלום ושלום ושקט אתן על ישראל
ואיך. אתם שומעים את הניגוד? או שצריך להסביר? אז אני אסביר. ויתהלכו בשר יתהלכו, וכבר אמרתי שהמקומות האלה שדוד הולך בהם בצעירותו, בתקופת התהוות המלוכה, הם משפיעים, הם המלוכה שלו. המלוכה של דוד תהיה בהרבה מאוד מקומות תמונת, לא ראי, אלא פירות של התקופה הזאת. איך דוד מאופיין? הוא שפך דמים, נכון? מה דוד עשה כל ימיו? נלחם את מלחמות ישראל, נלחם עם ארם צור ועם ארם קיר ועם אמון ועם יעזר ועם תועים אל החמת, יש לו סיפור, והוא נלחם עם אדום ועם מואב ועם גת ועם פלישתים. הדבר שדוד, וכמו שאמרתם, יפה הכי טוב בו, הוא להילחם. ומעניין דרך אגב שחזל מאוד מגדילים את הפן הרוחני יותר של דוד. מי שמכיר את הגמרא בתחילת ברכות, שדוד המלך לא ישר אומר להם צאו ופשטו ידיכם בגדוד, אלא לפני זה עוברים את הסנהדרין, את האורים והתומים, ודוד יושב לפני רבותיו, ככה הגמרא מתארת אותו. אבל דוד המלך בתנ"ך מתואר כאיש מלחמות, וזאת הסיבה שמה? מצוין, אנחנו תכף נקרא כמה פסוקים גם בפרק הזה, כי הוא גם מאוד חשוב, כי שם השם לא רק מדבר על דוד כנודד, אלא גם על עצמו כנודד. אבל דוד, הימים שלו וימי מלכותו הם עוד לא מנוחה. מי איש מנוחה? שלמה. וגם השם אומר, לא רק שהוא יהיה איש מנוחה, אלא ככה אני גם אתנהג איתו, נכון? מה הוא אומר? והניחותי לו מכל אוהביו מסביב. הוא יהיה מנוחה, ואני אניח לו. שלמה יהיה שמו, ושלום, ושקט, תתן אל ישראל בעמיו. כלומר, אנחנו תכף נראה שהשם באמת גם, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה של איך, שהוא מתנהג עם המלך כפי שהמלך, אבל אצל שלמה זה מובא. הוא יהיה איש מנוחה, אני אניח לו. הוא יהיה שלום, שלמה, ויהיה לו שלום. ושלמה, בשלמה. הצילות הנפש, שלמה, הלוז היומי שלו זה בבוקר מלכת שבא ובערב משפט. שלמה לא נמצא באוהלים עם יואב בגבול רבת עמון. כן, שדוד מתואר, הוא יוצא למלחמות, עד שבסוף הם אמרו לו, דרך אגב, אתם לא יודעים אם אתם זוכרים את סוף ספר שמואל, שדוד מגיע, כן, הוא כתוב ויעף דוד, באחד הסיפורים המאוחרים שנמצאים בסוף ספר שמואל, לא ברור איזה סיפור מתארים, אומרים לו גיבוריו, עשה טובה, צוות יישאר, ולא תחבא את נר ישראל, תפסיק לזוז, תזז יותר מדי, לא לגילך. כן, דרך אגב, איזה עוד מלחמה דוד לא משתתף? כי אומרים לו תנוע, אבשלום. והרי צריך לעצור את דוד. דוד הוא תזזיתי, מתהלך באשר מתהלך נודד. האם זה טוב? אוקיי, אז אתה כבר אומר, אפשר להבחין, אתה אומר, בין תקופות בין מלוכה. יש לנו את דוד ושלמה.
מגדילים, כן. מגדילים את דוד, הוא לא כולן בית מלוכה. בית מלוכה זה הבן. דוד הוא בעצם הטריגר. כשיש טריגר, אז צריך
באמת לפעול בכל... מצוין. אז דווקא על זה אני רוצה לדבר, כי אני חושב הפוך. בסדר? אבל אפשר, אני שומע מה שאתה אומר, בוא נקרא. אני רוצה שיפתחו שמואל ב' פרק ז'. בסדר? ממשיך את הסיפור של העלאת אהרון. דוד מעלה את אהרון השם, מה הדבר הבא שהוא רוצה לעשות? מה הדבר המתבקש? לבנות את בית המקדש, נכון? שימו לב, שמואל בית פרק זין. ויהי כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל הלב, ואומר למלך נתן הנביא. ושימו לב, מה מקדים? ישב המלך בביתו, והשם מה? הניח לו. דוד גם מגיע למנוחה שלו. הוא עוד ילחם, אבל דוד מרגיש, אחרי ימי המדבר, אחרי ויתהלכו באשר יתהלכו, אחרי השיטוטים, מה דוד מרגיש? יופי, באה המנוחה, ואז מה? מה הדבר המתבקש? גם הקדוש ברוך הוא, את ארון השם שהיה איתו בכל הנדודים, כן, עם דוד היה אפוד, השם מתהלך איתו באשר הוא מתהלך, ואומר המלך, אלא אתה נביא, ראה לנו חיישב בבית הרזים, וארון האלוהים יושב בתוך העירייה, וכלומר, אני רוצה לעשות לו בית. ואומר נתן, תעשה, וכמובן, ואי בלילה הוא, ואי דבר השם לנתן למור, לך ואמרת אל דוד, אל עבדי דוד, כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשמי? ושימו לב לפסוק הבא, כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהה מתהלך באוהל ובמשכן, בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל אשר ציוויתי לראות את בית ישראל, אמור למה לא בניתם לי בית הרזי? אני מדלג לפסוק ת', ואהיה עמך בכל אשר התהלכת, בכל אשר הלכת ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים, וכו' וכו' וכו'. אני שנייה עוצר בנקודה הזאת. מה השם אומר לדוד? למה לא תבנה בית? מצוין. עכשיו, לא אדם מתהלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי בזה, לא אמרתי לאף אחד לבנות לי בית, עוד לא הגיע הזמן לבנות לי בית. אני מתהלך, ואמרתי, כמו שאצל שלמה השם אומר, הוא יהיה איש מנוחה, אני אניח לו, הוא שלום והשקט יהיה בעמיו, ושלמה שמו, והוא יבנה הבית לשמי, אתה דוד לא. אתה נודד, ואני נודד איתך, הלך, בכל אשר הלכת, הייתי איתך, התהלכתי עם בני ישראל, השורש הזה התהלך, מזכיר לי לפחות מודד, והתהלכו באשר התהלכו, שזה מאפיין את דוד ואת נדודה, והשם אומר לו, אתה לא מסוגל לעבור את המקום הזה למקום של שלווה, בית המקדש חייב לבוא ממקום מוחלט, ממקום שהוא שלב, ממקום שהוא שלב. אז לבית השם צריך מנוחה, אבל פה אני חוזר למה שאתה אמרת, האם הוא לא יבנה לו בית? לדוד? האם דוד הוא לא בית? שימו לב, ולמין העם אשר ציוויתי שופטים על עם ישראל, אני בפסוק י' א', והניחותי לך מכל אוהביך, והגיד לך השם, כי ויתי עשה לך השם. כלומר, השם אומר לו, אמנם אתה לא תבנה לי בית, אבל אני אבנה לך. כלומר, אני כן חושב שדוד זכה דווקא בנדודיו לבית. ולמה? ופה אני חוזר... מה זה? כי בית יעשה לך השם. כן, בית יעשה לך השם. עכשיו, היינו מצפים לראות זהות. אם דוד זוכה לבית, אז הוא גם צריך לתת את הבית השם. פה יש את חוסר הסימטריה. שדוד מצד אחד נודד, והשם נודד איתו, הוא רוצה לבנות לו בית, השם אומר לו, פה תעצור. אבל אתה כן זוכה לבית. דוד זוכה לבית ושימשיך אותו, כי הבית, ופה אני רוצה להפריד בין בית המלוכה לבית השם. בית השם הוא משהו שהוא נצחי, הוא מוחלט, הוא נבנה בשלום. אנחנו גם יודעים שהשלום הוא משהו שחזק בבניין בית המקדש, כי הרי מה הכלל, כמעט היחיד שיש בתורה לגבי בניין בית המקדש? לא תניף עליהם ברזל. זה ברזל מקצר ימיו של אדם, מזבח מאריך ימיו של אדם, לא בדין שיונף המקצר על המאריך. ודוד הוא מקצר ימיו של אדם, אין מה לעשות. דוד קיצר ימיו של אדם, את בית המקדש הוא לא יכול לבנות. זאת הנקודה שדוד מגיע אליה ולא יכול. ודרך אגב, הוא יעשה הכל חוץ מלבנות את בית המקדש. מכין תוכניות, מקדיש הקדשות, בדברי הימים א' בפרק שכאן, מתואר מאוד יפה. אבל מה כן דוד זוכה? המלוכה כן זוכה לבית מתוך הנדודים ומתוך שפיכות הדמים הזאת של דוד. למה? מה ההבדל? למה המלוכה כן יכולה להיבנות מתוך נדודים?
כי בזה אומר מבטא את מה ש... כאילו
את כל מה שהוא נועד לעשות, את כל עבודת השם שלו, בנדודים האלה. ושלמה
אומר,
ותה
את זה
בשלום,
בישיבה במקום בעצם.
בדיוק,
זה מה
שעושה
בנדודים שלו בעצם.
אוקיי. אני חושב שנת השאלה הזאת פתוחה, אני גם אומר, היא כיוון למחשבה, למה בית המלך דווקא כן, כאן מתוך... זאת אומרת, באותה נשימה שהשם אומר לו, בגלל שאתה נודד, ובדברי הימים גם מפורש ששפכת את פנימו, אתה לא בונה לי בית, אבל אני כן עושה לך בית. שנייה, רק, ידיע. החצי השני של הפרק, דרך אגב, הוא תפילה נרגשת של דוד, אם תקראו, שהשם הבטיח לו שעשה לו בית. דוד לא אומר, השם, וואי, איזה בסה, שאתה לא מרשה לבנות בית מקדש. את זה הוא לא אומר בתפילתו. אחרי שנתן הנביא אומר לו שהוא לא בונה בית המקדש, התגובה של דוד, ואני מזכירה את התגובה במערה, היא לא ייאוש ועצבות מזה שהוא לא זוכה להקים את המקדש, אלא הוא אומר, תודה בכלל שהחלטת לבנות לי בית. זאת התפילה. הוא מדבר רק על הבית שלו ומודה להשם. אני תמיד שקרא את הפרק הזה, זה הפתיע אותי שדוד מאוד רוצה לבנות את בית המקדש, זה החלום הכי גדול שלו. השם אומר לו לא, ודוד מתפלל ואומר תודה. מצוין, זה שוב. נכון, והוא בכל זאת לוקח את הנקודה הזאת למה שהוא חי. לבית שלו, הוא אומר, עצם זה שמעת שיהיה לי בית, זהו, אני מתרגש ומתפלל. הנקודה האחרונה שאני רוצה לדבר עליה, באמת זה המדבר עצמו. תפתחו עכשיו בתהילים סמך ג', זה הפרק ש... דוד רושם בו את רשמיו מהמדבר, אנחנו נקרא אותו בקצרה ונדבר על המדבר ואז גם נסכם. תהילים סמך ג', מי שרוצה לקרוא, מי שעוד לא קרא. ידידיה, שנייה, אתה רצית לשאול משהו?
כן, פשוט בקשר למה שאמרת, הסיבה של הנבלים מכונים לנדוחה, אולי אפשר להבין שהזמן יפה של השלום בעולם לא היה נחמד.
אתה אומר משהו עמוק, אני חושב גם כי שלמה, מה שנקרא, היה היחיד במינו. לא חזר. ושהמלאכים אחרי זה, כל הזמן, למי מדמים אותם? ישר כדוד אביו, לא ישר כדוד אביו. היה אז כדוד... דוד הוא הדמות שאיתה מתכתבים. שלמה פחות, כי שלמה, כמו שאתה אומר, אולי זה מעין עולם הבא. יפה, זה רעיון יפה. כן. אתה בלי ספר. מי שרוצה לקרוא? חבר.
אמר לדוד ביותר מדבר יהודה, אלוהים אותי, אלי אתה, אשר קורך, שמעה לך נפשי, קמה לך בשרי, וארץ צייה ואייב פלומה. כן בקודש חזיתיך לבעות עוזך וכבודיך, כי תוך נזלך מחיים, שפתי ישר חומך. כן אברכך וחיי ושמחה אסך, כמו חלב ודשת בזמן נפשי, ושפתי ושפתי גננות ינלתי. אם זכרתיך על יצועי והשמורות אלי גבע, כי היית עברתה לי ורוצה לפנחך לבנן. דווקא נפשי אחריך, ביתם חי מנך. הם על השואה יבקשו, נפשי יבואו בתחתיות הארץ. וגרו על ידי חר, ענת שואלים יהיו, והמלך ישמח בגרים, יתחלל כל המשמע בו, כי יסחר פי דברי שם.
לא נפרש את כל המילים, אנחנו לא בשיעור על תהילים, ואם היה לי בשיעור ספרות, אז גם הייתי מבקש לקרוא ככה עם יותר רגש. אבל, מה, פסוק האחרון, איזה מילה אפשר תופסת אתכם? פסוק האחרון? והמלך, יפה, הביע חתירו צדיקים, גם במערה דוד ידע לסיים במלוכה, וגם פה, והמלך. עכשיו, מי זה המלך הזה? יש הרבה דיונים בפרשנים. המלך ישמח באלוהים, האם זה שאול שדוד אומר שהוא מוקף באויבים שמתוארים בפסוקים הקודמים, אבל המלך שאול שאותו דוד תמיד מכבד ומוקיר כמשיח השם, הוא ישמח באלוהים, או שבאמת, ואני חושב שקצת הפרוש זה יותר קרוב לפשט, הוא מכוון כלפי עצמו, הוא לא מדבר ואני אשמח באלוהים, אלא אומר והמלך כרואה את חזונו העתידי כמלך. הוא מתכתב שם בבשורה הזאת, אבל מה הוא מתפעל במדבר? שימו לב, אלוהים אלי אתה שחרקה, צמאה לך נפשי, קמה לך בשרי, בארץ יהב ואף בלי מים. זה פסוקים יפהפיים, גם לא סתם שרים אותם. ההולך במדבר, צמאה לך נפשי, מה הדבר היחיד שאין לה הולך במדבר?
מים.
ומה הדבר היחיד שאין לדוד במדבר? אלוהים. זה מעניין ההקבלה הזאת, שדוד מרגיש רחוק מאלוהים במדבר, והוא גם אומר את זה אחרי זה בהמשך הפרקים שתלמדו, שכאשר גרשו אותו, כי גרשוני היום, הסתפח בנחלת אלוהים למור לכבוד אלוהים אחרים. ומזה דרשו חכמים, כל מי שלא בארץ ישראל כאילו אין לו אלוה, כלומר מי שרחוק, דוד מרגיש את עצמו רחוק מעם ישראל, רחוק מההתרחשות, ואין לו אלוהים. ובכל זאת מה הוא אומר? כן בקודש חזיתיך, כלומר אני חוזר אותך. מה זה? אני לא נכנס בדיוק לפירוש הפסוקים, אבל רוב הפרשנים נוטים לפרש בתור אני רואה אותך בחזיונותיי, בקדושתך, אולי כבר כלפי המקדש, כלפי בעצם המקום שבו יתגשמו החלומות שאני אהיה מלך, וגם אתה תחזור להיות אלוהי, אלוהי מנוחה. כי טוב חסדך מחיים, הוא ישר עובר לדבר על החסד. שוב, המקום הזה שדוד, מתוך צמאון של המדבר, עובר לדבר דווקא על חסד השם, ודווקא בסוף מצליח לסיים בחזון המלך, חוזר גם במדבר. אבל לפני זה, מה אומר לכם המילה מדבר בתולדות עם ישראל? לאן זה לוקח אותנו כמובן? הנדודים של עם ישראל במדבר, לא סתם הכניסה לארץ ולעומת נדודי ישראל במדבר, קצת מזכירים לנו עכשיו את דוד שנודד במדבר, לעומת שלמה איש מנוחה. דרך אגב, איפה נזכר את המילה מנוחה בהקשר לארץ ישראל? פרשת ראה, יפה, כאילו ואתם הדעת אל המנוחה ולנחלה, ודרשום מנוחה ונחלה זה שתי פנים בכניסה לארץ, מנוחה זה שילה, נחלה זה בית מקדש, יש כאלה שאומרים מנוחה זה כיבוש, ונחלה זה שבע של התנחלות, לא משנה, יש דרשות בחזל, אבל בכל מקרה במדבר עם ישראל נודד. למה עם ישראל נודד במדבר לפני שהוא נכנס לארץ? רק כי הוא נענש? מה זה? להפוך. אז אני ממש לסיום רוצה לקרוא אתכם פסוקים קצרים מהושע, שהושע אמנם הוא לא קשור לדוד ולא קשור ל... אבל יש לו אמירה מעניינת על המדבר. תפתחו בהושע פרק ב' או ג' טיפה על המדבר ועם זה נסיים. הושע פרק ב' פסוק תזיין, הוא מוכיח את עם ישראל שהולך אחרי הבעלים, מוכיח, ואז הוא מגיע לפסוק תזיין, לכן הנה אנוכי מפתה והולכתי המדבר ודיברתי על ליבה, ברור שפה משחק פילים, מדבר ודיברתי על ליבה, ונתתי לה את כרמיה משם, הכרמים הרי זה הארץ הפורחת, איפה הם צומחים? משם, מהמדבר, ואתם יקחו לפתח תקווה, וענתה שם מקימני אורך יום על אותה מארץ מצרים. אני רוצה שם ישראל יגדל מאיפה? מהמדבר. למה במדבר? שוב אני שואל. אוקיי, בודד, אהבתי. מה עוד? במדבר יש נקיות, אני חושב. למה הנזירים הולכים למדבר? במדבר אין קניון עם תמונה ענקית של זר, בסדר? של דברים כאלה, אין. אף אחד לא גר שם. אין שם, כן, גם ירמיהו מתננים במדבר, מלון רוחים, ועזבה את עמי ואלחם מהם, כי כולם מנעפים עצרת בוגדים. במדבר אין חטאים. יש נקיות מאוד גדולה במדבר. אבל האם המדבר הוא טבעי? לא. חשוב לזכור שהוא תקופה. תקופת חניכה, ודוד, אני חושב, מבין את זה בזה שאת הפרק הוא מסיים, והמלך ישמח באלוהים. שטוב הדבר מחכה למלוכה, הוא לא הולך להישב במדבר כל מה, אבל את הנקודה הזאת, הנקיות של המדבר, הפשטות של המדבר, אני חוזר למה שדיברנו, אז זה שדוד כן מוכן לרקוד עם האנשים, כן, וכן מוכן להיות עם השכבות הלא זוהרות של העם, הוא חווה את זה במדבר, ושם הוא חי. אני רוצה לסיים, בצד השני מצולם לכם מדרש, מצולמים הרבה דברים, אבל ממליץ לכם לקרוא, אבל המדרש הראשון מדבר על המדבר. דומה דודי לצבי, אמר רבי יצחק, המוסה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבון העולמים, את אמרת לנו, את אתה לגבן תחילה, שאתה בא אלינו. דומה לודי לצבי, מה הצבי הזה נגלה וחוזר ונכסה, כלומר הצבי מגיע ופתאום מתכסה ופתאום שוב מגיע, כך גואל הראשון נגלה ונכסה. כלומר הגואל, יש מחלוקות בפרשים של המדרש הזה, מי זה גואל הראשון, האם הכוונה למשה כן, שהרי משה כמו דוד, מי שהזכיר מקודם ואמרנו שנחזור למשה. משה נגלה לבני ישראל, או לא כך נגלה, אבל היה בארמון פרעה, ומשם לנו בורח, למדבר, ליתרו, ורק משם הוא חוזר. כן, משה נגלה ונכסה. המדרש תכף יחזור באמת, או שהורדתי את זה. כן, גואל ראשון, רבי תנחום אמר שלושה חודשים נהדר משה מישראל, אך גואל האחרון, מי זה גואל האחרון? משיח בן? דוד, מצוין, תכף אנחנו נראה אותו. אף גואל אחרון נגלה בו אליהם וחוזר ונכסה מהם, כמה יהיה נכסה מהם. אמר רבי תנחומא בשם המכרה בראשי 45 ימים שהוא נכסה מהם וחוזר ונגלה מהם. כלומר, המשיח יבוא ואז ילך ויעלם 45 ימים. ולאן הוא הולך בימים? ולאחן מעלה אותם? לאחן הוא הולך בימים האלה? אית דאמרין? למדבר יהודה. אז פרויקט השו"ת מראה שזה האזכור היחיד בספרות חז"ל. אני אומר בהקשר של מדבר יהודה, לא כמשהו הלכתי, יש במדבר יהודה, הפעם הבאה שמופיע זה באזזל, בכל הדיונים על אזזל של יום הכיפורים. אבל מדבר יהודה, הפעם היחידה שמתייחסים אליה פה זה לשם המשיח לוקח. המדרש הזה, דרך אגב, יש לו עוד הרבה 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 מקבילות, מדרש שגם מופיע בשיר השירים רבה ומופיע בילקוט שמעוני. המדרש הזה מכונן את מדבר יהודה. הדמות היחידה שהייתה במדבר יהודה שמוכרת לנו היא דוד. דוד במדבר יהודה, המזמור הזה שנאמר במדבר יהודה. ברור שכשהוא מדבר על המשיח, משיח בן דוד שהולך למדבר יהודה, הוא חוזר למי? אני לא אגיד ברור, אני חושב שזה מה שאני חושב שהמדרש מכוון אליו. הוא חוזר לדוד המלך. שגם דוד, בדומה למשה, ובדומה לגואל האחרון, נגלה, איפה הוא נגלה בפעם הראשונה? אצל גוליית, בארמון שאול, היכה דוד, כן? היכה שאול בעלפה ודוד ברבותיו, כולם מכירים את דוד. ואז דוד מה? נכסה. דוד מתכסה, איפה הוא מתכסה? במדבר יהודה. היא דאמר באמת גם למדבר סיחון ואוג, שזה אני חושב מכוון למשה. שימו לב, כל מי שהוא מאמינו למשיח שהוא הולך למדבר, כלומר העם צריך ללך עם המשיח למדבר. כל מי שהוא מאמינו הוא אוכל שורשרת תמים ועלי מלוכים. מי אוכל שורשרת תמים ועלי מלוכים? אנשים בהישרדות, אליהו אוכל עוגת ותמים, נכון? אבל באמת אנשים בהישרדות, אליהו זה האוכל שלו במדבר. אבל תחשבו שעם ישראל הולך למה שנקרא גיבושון. זה האוכל שנותנים לו בגיבוש. עלי מלוכים וגחלי רתמים, הדעוד הכתיב הכותפים הלוח על השיח ושורש רתמים לחמם, וכל מי שאינו הולך אחריו הוא הולך ומשלים לאומות העולם, ובסוף אומות העולם הורגים אותו. כלומר, זה או המדבר או אומות העולם. ורק לסוף, אמר רבי יצחק בר מריו, לסוף 45 ימים, הקדוש ברוך הוא מוריד להם מן. כן, מן זה סימן של תחילת הפריחה מחדש במדבר. הדעוד הכתיב, עוד אשיבך באהלים, כימי מועד, ואומר מועד צאתך מצרים. המדרש מחזיר אותנו שוב להליכת בני ישראל במדבר. הולכים למדבר, מתנקים ביחד עם משיח בן דוד שהולך אותם למדבר יהודה, מנקה אותם, ושם צומח להם, מוריד להימן, ומשם לאט לאט העם מתחיל את תקומתו וחוזר לארץ. כן, אני צריך לזכור שבסוף 45 ימים האלה הוא חוזר. אני רוצה טיפה לסוף את הדברים שאמרנו ולסכם. שתי חטיבות נדודים מרכזיות יש לדוד, האחת היא בגבול המערבי של ישראל דאז, שזה גת ואדולם. באדולם הוא מגיע למערה, זה איזושהי עצירה כזאת של גם מצד אחד התארגנות, מצד שני עצירה לא פשוטה, יושב במערה, נסתר מאוריו, מתקבצים אליו אנשים לא מהשכבות הטובות שלה, או לא מהדימויים הגבוהים של החברה, וגם לא רק הדימוי החברתי חשוב, אלא גם זה אנשים שלא נמצאים במקום נפשי של שלמות, ואיתם הוא נמצא, איתם הוא זועק בפרק קמ"ב, ועדיין מדבר על הכתרה בסופו. חטיבת המסעות השנייה אחרי שהוא הולך למואב היא במדבר, מגיע עד מדבר פרה, נמצא המון 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 במדבר, משוטט, נודד, וראינו ששני המקומות האלה, גם המדבר וגם הנדודים, הם מכוננים אותו. את הנדודים ואת התזזיות שלו ואת המלחמות שלו לעומת שלמה שהוא איש מנוחה, וגם ראינו את הניסיון של דוד לבנות בית, והשם אומר לו, אתה לא יכול לבנות לי בית? ומצד שני באמת המקום הזה של המדבר, של הנקיות, שאומנם אצל דוד, אני אומר, הוא מתבטא בתהילים, אבל חז"ל, למעלה שראינו שמפתחים אותו ל... זה סמל שמתגלגל מדורות, עם ישראל שבמדבר, גואל הראשון, משה שהולך למדבר, ודוד שבמדבר, במדבר יהודה, והמשיח בן דוד שחוזר למדבר יהודה כדי לנקות, להתרפות שם, ולהצמיח משם מנוחה. שלושת הדברים האלה, גם הבדידות, גם השיטוטים וגם המדבר, אני חושב שחוזרים אצל דוד בעוד מקומות. לא עברנו הרבה הרבה על תקופת מלכותו המאוחרת של דוד, הזכרנו רק באמת את הסיפור עם ארון הברית, עם מיכל, עם הניסיון לבנות בית מקדש, מרד אבשלום ניסיון שלו להגיע שם למלחמה. יש עוד הרבה הרבה מקומות שאני חושב שרואים בדוד את הדברים האלה. אבל מה שיותר חשוב הוא הערה לסיום שהיא חשובה, אני חושב, מבחינת איך לומדים תנ"ך. אפשר לקרוא את הפרקים האלה של דוד פשוט בצורה אינפורמטיבית מאוד, איפה דוד היה, מאוד מעניין וכו' וכו' וכו', ולהמשיך הלאה, כי הפרקים בסוף לא מאוד 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 מעניינים, סליחה שאני אומר, זה לא שהם לא מעניינים, אבל כאילו במבט ראשון כאילו, בסדר, זה הפרקים היותר, זה נגיע לפרק אף ד', דוד במערה, אם קוראת את כנף המעיל של שאול, התרחשו דרמטית. נגיע לפרק אפי עם נבל הקרמלי, זה דרמה. נגיע בפרק אבב עם מחנית וצפחת המים, הוא מגיע עד שאול ולא הורג אותו. דרמה. איזה במדבר בקהילה, בעין גדי, במצדות, בצורי היעלים על פני הישימון. מלא סיפורים קצרים כאלה. שמע כמו איזה מגילה אינפורמטיבית. אני, כשאני לומד פרקים כאלה, בטח ובטח אם זה מקומות שאני שם לב שהם משמעותיים לדוד, גם מספר תהילים, שהוא עצמו חלק מהקריאה הזאת, זה, אני חושב, קצת הייתי רוצה להורד טיפה באמת לקריאה שהיא קצת יותר, לא יודע אם הייתי אומר את המילה קיומית בלימוד תנ"ך, מה שגם שמה לב לחוויות שהגיבורי התנ"ך חווים לא רק במה הרגיש אברהם כשהוא הלך לשחוט את יצחק, כי זה דבר שהוא מונח בכתובים, זה הסיפור. אבל דברים שהם ברקע של הסיפור, במקומות, בהקשרים שאנשים נמצאים. דוד במערה, מה הוא חווה שם? עובדה, הוא כתב על זה פרק תהילים על המערה הזאת. וגם אם זה באמת הייתה מערת עין גדי, המערה הזאת כוננה בו מקום נפשי. מדבר יהודה חרק בדוד מקום נפשי, הוא הקדיש לכך פרק בתהילים, אין פרק בתהילים על הר מירון. אבל יש שם מדבר יהודה, כי דוד הלך שם. מה המקומות הוא נעשו בו? אני הרבה פעמים ששואל את הדברים, בשביל זה גם ציימתי קצת תמונות טיפה. מדבר, לראות טיפה מדבר בעיניים. אני, שאני הולך עם מדבר יהודה, אני חושב על דוד, כי אני אומר, אנשים עברו פה, והדברים האלה לא רק, אני אומר במשל של מה דוד הרגיש, כי אני אף פעם לא אוכל לחוות את דוד בצורה מלאה, אבל שאני מנסה להתכתב איתו, ללמוד ממנו, מה שהתנך טיפה גם קורה לנו, כן? אנחנו לא רק קוראים על גיבורי התנך ועל הנדודים של דוד, ואם הייתי רוצה לדבר רק על הנדודים של דוד, הייתי מדבר עם המפה של דעת מקרא ותולו. אלא גם הגיבורים מלמדים אותנו מה החוויות שהם חוו, ואיפה אנחנו יכולים להזדהות איתם. הדברים האלה קשורים גם באמת, מי שרוצה בסוף, הבאתי קצת מדברים שכתבה חנה קהת, היא כתבה מאמר מעניין, הוא לא מאוד ארוך, מי שרוצה לראות אותו באינטרנט יוכל, על גישה, היא קוראת איזה אקזיסטנציאליסט, בהוראת המקרא, אקזיסטנציאליזם זה זרם פילוסופי שמדבר הרבה על קיומיות. לא נכנס לסיפור הזה, מי שרוצה יכול לקרוא, זה מעניין. זה מה שנקרא בחינת רק לזרוק איזה פלפל לכיוון שגם, זאת אומרת, יש כזה גם זרם ושיטות ככה ללמד את המקרא, אני לא רוצה לדבר על זרמים כאלה ובמילים גבוהות, אבל אולי באמת לעורר לקריאה קיומית, בטח בטח אם זה פרקי דוד, זה בפרקי תהילים, ולא רק, כן, ירמיהו שהוא מגיע מהנתות, אז צריך להבין שהוא מגיע ממדבר יהודה, לא כמו ישעיהו שהוא בן הצולה, שמגיע מבית המלוכה בירושלים כי הוא אחיין של המלך. ולכן הנבואות של ישעיהו הן נבואות בלשון מאוד גבוהה ויפהפייה ועשירה, וירמיהו מדבר כמו איש יותר פשוט, אבל זה לא רק שם. זה כל החוויות של ירמיהו, ירמיהו חווה הרבה יותר סבל, הרבה יותר גם נמצא ב במאבקים ונזרק מכל מקום, וישעיהו הוא הנביא האצילי. ומאיזה מקום הם מתנבאים? אפילו במישור הזה ובהרבה הרבה מקומות שאתם לומדים, שאנחנו לומדים, שנשאל את עצמנו מה הקשרים, מה הדברים שהמקומות עוררו ואיזה עדים, וממה אני אומר, עוד לא רק ברובד של מה התנך מרגיש לי, אלא גם באמת מה החוויה שמונחת שם ומה היא מלמדת אותי.
שבוע הבא ככל הנראה אין שיעור, אלא אם כן שיעור עושה את צירתית לכנסים שיעור. דפים יהיו בכל מקרה.
אפשר מיד אחרי שחרית.